בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בשיעור ה-15 של הגיעה וקריאה, ואנחנו היום נתחיל נושא חדש שהוא נושא הטעמים ונגינתם. אני מזכיר את שלוש הקומות שאנחנו בונים את תשתית, בונים את הבניין של ההגייה והקריאה עליהן. הקומה הראשונה, הרעיון המסדר אומר שבטרם אדם ירוץ ויקרא בציבור בנעימה, הן בתפילה והן בקריאת התורה, עליו קודם כל לדעת את היסודות. והיסוד הראשון הוא אופן הגיית האותיות עצמן. וזו הקומה הראשונה, ואותה ביססנו היטב. לאחר מכן, בטרם הוא ינעים בקולו, עליו לדעת איך לקרוא מילים ופסוקים בצורה תחבירית נכונה, להניע את התנועות הנכונות, להדגיש במקומות הנכונים, להתאים במקומות הנכונים, לדעת את הבדלי הניקוד השונים, מה לחטוף, מה לא לחטוף, לא להניע חנד ולא להניע, כן, ולהניע את הנח. כל זאת למדנו בהגיית המילים והרכבתם לידי משפטים. זו הייתה הקומה השנייה של הגיית המילים. למדנו את זה היטב הדק, הדק היטב. עתה אנחנו מוכנים, ברגע שאנחנו כבר יודעים להגות את האותיות נכון, ואת המילים נכון, ואת המשפטים נכון, עכשיו הגיע הזמן לדעת איך להנעים נכון רצף של מילים. כלומר, אנחנו עוד לא למדנו להגות משפט שלם, פסוק שלם בצורה נכונה, למדנו להגות מילה כחטיבה, רק למדנו את זה בתוך השיבוץ של המילים האלה בכל מיני פסוקים. עכשיו הגיע הזמן לדעת איך להגות נכון פסוקים שלמים, ולתת להם את הטעם הנכון, והטעם כשמו כן הוא, כי הוא משפיע על ערבות המאכל, הוא גם משפיע על ערבות הקריאה, על קליטתה בלב השומע, ועל גם הבנתה הנכונה, כי הטעם גם משפיע על הבנת הקריאה. ולצורך העניין, אני אתן פתיחה קצרה. בגמרא, במסכת מגילה, דף למד ב', יש לי את זה פה, לא התפסתי את זה, אבל יש לי את זה פה. בגמרא במסכת למדת כתוב כך, בעמוד, דף למדת עמוד א' במסכת מגילה, מובאים כל מיני דינים, זה סוף מסכת מגילה שם כבר, מובאים כל מיני דינים שקשורים לקריאה בספר תורה. איך גוללים, איפה סוגרים את הספר, שלא מעמידים על התפר, וכולי וכולי. תודה, ברוך תהיה, הנה פתח לנו פה שמרי היקר. וכל מיני דברים שקשורים לסדרי הקריאה בבית הכנסת. ואחד מהדברים שכתובים שם, ושימו לב לדבר הבא, כתוב כך: ואמר רבי שפתיה, אמר רבי יוחנן, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, וכולי וכולי. כלומר, מה לימדה אותנו הגמרא? שהקריאה בלא הניגון הנכון היא כמו שיבוש ההבנה. ודרך אגב, כתוב פה גם, כתוב פה, שימו לב, מצד אחד כתוב כל הקורא בלא נעימה, זה קריאה, זה המקראות, ושונה בלא זמרה. אם תשימו לב איך מי שיודע לדקדק, גם בעדות אחרות, אבל בפרט בעדת יהודי תימן שקוראים את המשניות, שונים את המשניות. כן, או שקוראים את הגמרא במנגינה אחרת של הגמרא מאשר של המשניות. הלימוד של הזוהר הוא כלימוד הגמרא, באותה מנגינה של לימוד הגמרא, פחות או יותר. בכל אופן, כן, אבל בכל אופן, סגנון דומה, סגנון דומה, אבל מתוך הנעימה אתה כבר מבין את חצי ההבנה. מתוך הנעימה, ומתוך הנעימה בקריאה והזמרה במשנה, אתה כבר מבין חצי הבנה. שימו לב איך רבותינו היו קוראים במשנה, היו ממש עוצרים בכל מקום שצריך, מביאים הבעת התפלאות, גם מנורת המאור. אם תשימו לב, יצאה גרסה של הגמרא, מהדורת מורי יוסף עמר, שהיה תלמיד חכם, תלמיד חכם בקי, מופלג, שהוא למד אצל תלמידי חכמים שהייתה להם תורה קדומה ושימרו את תורת אבותינו. הוא ניקד את כל השס, את כל המסכתות בגמרא, ניקד אותם, ולא רק ניקד, גם פיסק, הוסיף סימן קריאה איפה שצריך, פסיק, סימני שאלה, סימני שאלה וקריאה של תמיהה. זה עבודת קודש, אבל כל זה בזכות זה שהייתה לו גרסה של לשנות עם זמרה, וזה מה שאנחנו באים ללמוד כאן בנושא הטעמים. עוד
הזמרה באה, אני חושב, גם להקל על הזיכרון, הרי למדו את זה על פה.
נכון,
נכון,
נכון, זה גם עוזר, זה גם עוזר לשנן, זה עוזר להבין נכון. וברגע שאתה מבין נכון, וזה גם מתיישב לך יפה, בנעימה יפה, לכן אנחנו לא נלמד כאן רק נעימה נכונה, אלא גם נשתדל ללמוד נעימה שתהיה, כשמה כן היא, נעימה לשומעים, לאוזני השומעים. כן. וגם צריך לדעת, אבן עזרא, בפירושו, בספרו מאזני לשון, הוא כותב, דע לך שכל פירוש שאינו פירוש לפי הטעמים לא תובה לו ולא תשמע אליו. כלומר, הטעמים סוף כל סוף, באופן כללי, אני לא אומר שהם חריגים, אבל הטעמים סוף כל סוף הם מסורת קדומה שיש, שמייחסים אותה לתקופת כנסת הגדולה, לתקופת עזרא. יש לנו גם העותק של התנך מהקדומים יותר, שמתעד גם את מסורת הטעמים, שהרמב"ם מביא אותו, מציין אותו בחיבורו משנה תורה, גם את הטעמים וגם את הניקוד, מסורה גם של הטעמים וגם של הניקוד. זה ספרו של רבי אהרון בן אשר, שהוא היה סופר בסביבות המאה העשירית, והספר התנך שלו, שכולל ניקוד וטעמים, הוא נחשב מהברי סמכה, מהיותר ברי סמכה. הרמב״ם גם הסתמך עליו, וצריך לדעת, התנך הזה נשמר מאות בשנים על ידי קהילת יהודי חלב, והם שמרו אותו תחת שני מנעולים, והמפתחות היו אצל שני אנשים נכבדים שונים בקהילה. צריך לה, היה כמה הגנות, כמו שהם יש לך הגנות על מידע של מחשב ושתי הצפנות וכל מיני דברים כאלה, אז הם עשו את זה. ומתי, מה קרה? לאחר הכרזת האומות, הנה עכשיו אנחנו ערב יום העצמאות, לאחר הכרזת האומות בכ"ט בנובמבר 1947 למניינם, תשז, הערבים התחילו לפרוע בכל מיני מקומות. גם דרך אגב בעדן שבדרום תימן, יצאו מהמסגדים ועשו פוגרום ביהודים, ושרפו ובזזו ושדדו.
תציין שגם אבא שלך נפגע באחד הפוגרומים האלה.
כן, וגם אבי מורי, זכרו לחיי העולם הבא, עליו השלום, הוא גם נפגע באחד הפוגרומים האלה. לא, אנחנו לא נרחיב כאן את היריעה לאיך הוא נפגע, ברוך השם הוא יצא מזה, כן, הוא היה אז נער, אבל בכל אופן, גם בחלב היה כזה, היה כזה, היו פרעות כאלה, והספר שהתנך הזה שהשתמר מאות בשנים, נשרף בחלקו. נכון. בעיקר אפשר להתנחם, נחמה שהיא לא, לא, אין לבטל אותה, אין לבטל אותה, שדווקא החלק שנשרף הוא חלק שקשור לחמישה חומשי תורה. לא שאנחנו חס וחלילה מתנחמים על זה שמשהו נשרף בתורה חלילה, אבל לפחות חמישה חומשי תורה, יש לנו הרבה עותקים קדומים של חמישה חומשי תורה, והצליחו לשחזר פחות או יותר. גם היה מבטא של המוסד ששחזרו כל מיני דפים שעברו חלק בתוך מכונת כביסה, כל מיני סיפורים בכל מיני מקומות, גם בברזיל שהיה שם קהילת יהודי חלב. קיצור, הצליחו לשחזר את זה פחות או יותר, ועכשיו העותק הזה של כתר ארם צובה הוא נמצא בהיכל הספר במוזיאון ישראל בירושלים.
עם שני נעמלים?
ייתכן שאפשר, אני מניח שאפשר לדפדף בו גם במעדורה וירטואלית באינטרנט. אני מניח יש הוצאה שנקראת כתר ירושלים, שזה הוצאה של התנך שהיא מסתמכת על כתר ארם צובה. היא נקראת כתר ירושלים אדום כזה, ספר עם כריכים.
זה תואמת של ברויר?
כן, אני חושב שזה כן. זה נקרא, נדמה לי שזה נקרא תנך ברויר. נדמה לי, אם אני לא...
לא, לא הייתו שלהם.
בכל אופן, אבל לא נעמיק בזה, אבל... אבל סוף כל סוף, מסורת הטעמים היא מאוחרת יחסית למסורת כתיבת פרשיות התורה, שהיא תורה למשה מסיני. מסורת הטעמים התגבשה לאור תורה שבעל פה של איך לקרוא את הפסוקים, התגבשה לסימנים ולטעמים מאלה שמקדימים לתאריך זאת, מתאריכים זאת לתקופת עזרא ואנשי כנסת הגדולה. בסוף כל סוף זה מסורת מאוד חשובה. גם נתתי לכם כמה ציטוטים שמראים כמה הנושא הזה של טעמים זה דבר חשוב. יפה. צריך לדעת שמסורת הטעמים שונה בין עדה לעדה. יש שונים. וזה בעיקר מתחלק לשלוש מסורות. שלוש מסורות מרכזיות. כאמור, שלוש מסורות עיקריות: מסורת אשכנז, מסורת ספרד ומסורת תימן. ושוב, אני לא מדבר על האופן הווקלי שבו הטעם נשמע, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על חלוקת הטעמים לקבוצות והחוקיות של הטעמים. בתוך כל מסורת כזאת, אשכנז, ספרד ותימן, בתוך כל מסורת כזאת יש תת סגנונות, אבל הם לא משנות את, הם לא משנים את חוקיות הטעמים. דוגמה, סגנון הקריאה של עבי הוא מתנהג על פי אותם חוקים של איזה טעמים מפסיקים ואיזה לא וכולי וכולי, כמו מסורת הקריאה הצנענית. זה אותם חוקים, זה אותו סט של טעמים, אבל אופן הניגון הווקלי הוא מעט שונה. סגנון הניגון השרעבי מעט שונה מסגנון הניגון הצנעני. החוק בדיוק מה שמעמיד מעמיד וכולי, לכן זה בזהו אשר אמרתי, החוקיות היא זהה, אבל סגנון הניגון יכול להיות שונה מאזור לאזור, אבל זה עדיין אותה מערכת טעמים, עם אותם שמות, עם אותם שמות ואותם חוקיות. נכון, אצל הספרדים ואצל האשכנזים יכולים להיות טעמים שאצלם יעמידו ואצלנו לא. בעיקר צריך לדעת, ויש אצלם אצלנו יש טעמים שהם יותר מיושבים, כמו אתנח, כאשר אצלם הם עצירה קלה. אבל גם עוצרים עצירה קלה, אבל בכל אופן, אבל יש מצבים שבו אצלם יש טעמים שהם ינגנו בהם, ואצלנו אנחנו, הם יהיו טעמים מוליכים, אנחנו נמשיך ונתנהל, בכלל לא ננגן בהם. זה יכול לשנות את המשמעות. באופן כללי אני אומר, שמסורת הטעמים של יהדות תימני, הפשוטה יחסית, בחוקיות שלה ביחס למסורת הטעמים, מסורת הטעמים של יהדות ספרד. לפחות ביהדות ספרד יש יותר הבחנות בתוך הטעמים, יותר הבחנות בתוך הטעמים. לא דיברתי על הבחנות בין הניקוד, כמה צחולה פה. אצל יהדות תימן יש יותר הבחנות. גם לא דיברתי על ההבחנות בנושא היגוי מילים רפות או דגושות. גם כאן ליהדות תימן יש יותר דיוק. דיברתי על בתוך הטעמים. למשל, לדוגמה, אצלנו זקף קטן וזקף גדול אותו דבר, רביע אותו דבר. אצל הספרדים רביע שונה, זקף גדול שונה, זקף קטן שונה. אתה צריך לזכור יותר שונה בניגון, שונה בניגון, ניגון, ניגון אחר, ניגון אחר.
אבל הניגון הניגון שהוא לא
מדבר,
הוא משפיע על הבנת הפסוק.
רגע,
הוא בנוי על
פי
הבנת הפסוק.
דקה, זו שאלה לחוד, ומה שאני אומר לחוד, אני תכף אתייחס לשאלה הזאת. אני כרגע בא ואומר שהתת האבחנות בתוך הטעמים במסורות אחרות, כגון מסורת יהדות ספרד, יש יותר הבחנות בתוך הטעמים. רביע לא שווה זקף קטן, שלא שווה זקף גדול. ואם אדם יקרא זקף גדול כמו רביע, יגערו בו אצל יהדות ספרד, ואצלנו לא. יפה. עכשיו לשאלה, האם הניגון יכול להשפיע על המשמעות? אז כן, יש מקומות שבהם טעם אצלנו הוא טעם מוליך, לדוגמה כמו תרשה שמאל, ובמסורות אחרות הוא טעם מעמיד. אז יוצא שזה הופך את המשמעות. אתה עוצר, במסורות אחרות אתה עוצר, במקום שאצלנו אתה תמשיך. סוף כל סוף, עד כה ראיתי שהמסורת שלנו מתיישבת יפה עם המשמעות. אני חוזר לרגע ואומר שבמסורות של עדות אחרות, היית כשדיברנו על זה, יש יותר הבחנות בתוך הטעמים עצמם. דוגמה, זקף גדול במסורת ספרד לא שווה זקף קטן, לא שווה רביע, ואצלנו זה הכל היינו אח. ויש מקומות שבהם הם יעצרו בנעימה ויסלסלו, ואנחנו לא. למשל, תרשה סמול, דוגמה. וזה כן יכול להשפיע קצת על המשמעות, אם אתה פתאום בוחר לעצור ולנגן, או מצד שני במסורת שלנו אתה ממשיך. עד כה ממה שראיתי במסורת תימן, המוליך מוליך, המעמיד מעמיד, המפסיק מפסיק, וזה הולם יפה את משמעות הפסוק, ובאנו להתמקד במסורת תימן. יפה. ואם הגענו עד כה והסברנו מה חשיבות הטעמים, מתי מתוארכת הקביעה של הטעמים, אמנם כל הקריאה בתורה היא הלכה למשה בסיני, אבל מתי נתנו לזה צורה צורנית כזאת של טעמים בצורה הזאת, אז דיברנו על זה, ואמרנו שיש מסורות קדומות וספרים כמו כתר ארם צובה ששימרו את המסורת הזאת. ועתה אנחנו נעבור למערכת הטעמים לפי מנהג יהדות תימן. אמרנו, לפי מנהג יהדות תימן. יפה, אז לפי מנהג יהדות, לפי מנהג, לפי מנהג יהדות תימן, הטעמים מתחלקים לשלוש קבוצות שקובעות את אופן הנעימה בעת המפגש שלנו, בעת המפגש שלנו עם הטעם, בעת הקריאה שלנו את המילה שעליה או תחתיה ניצב אותו הטעם. יפה. הקבוצה שהיא הקבוצה היותר משמעותית, שבטעמים האלה אנחנו עוצרים, מתמתנים ומסלסלים בצורה יותר משמעותית, היא נקראת הטעמים המעמידים, כן, או ירזמו, כן, בתימנית, כמו שלומדים אצל המורים. ומה הם הטעמים האלה? הטעמים האלה, אני אקרא אותם בזריזות. לדרך אגב, לא כולם נשמעים אותו דבר, אבל כולם מעמידים. מה הם הטעמים האלה? אתנוחו היא מעמידה. צריך לדעת לגבי אתנוחו, בעדות אחרות היא נקראת, אם אני טועה, בעדת אשכנז היא נקראת אתנח, ובעדת ספרייטר אתנחתה. אתנחו, אתנחתה. בכל אופן אנחנו קוראים אתנוחו. האתנוחו, קודם כל, החוקיות המשמעות שלה היא שהיא חולקת את הפסוק לשני תת פסוקים, שכל אחד מהם יש לו שייכות רעיונית מסוימת בתוך הפסוק. אגב, זה גם מקל על הזכירה, על פי רוב זה גם מקל על הזכירה היכן מקומה של האתנוחו. האתנוחו היא נשמעת דומה לסוף פסוק, כי סוף כל סוף היא נועדה לציין דבר דומה, שבתוך הפסוק הזה יסתיים עניין מסוים, אלא מה? שהיא פחות ארוכה ופחות מתונה מסוף הפסוק, אבל היא מאוד דומה לו. אז זאת האתנוחו. זקף אתנוחו צורתה, כפי שאתם יכולים לראות בספרים, אני גם בהקלטה אני אשתדל לשלוח גם את הצילום, רמות שאנחנו מכירים את זה. האתנוחו צורתה כמעין חצי עיגול פונה כלפי מטה, שמעליו יש קו. יפה. אני אמשיך לקרוא. זקף קטן. התנוחו דרך אגב מופיעה תמיד מתחת לתנועה. מתחת לתנועה שנותנת את הטעם במילה. זקף קטן, שתי נקודות שיופיעו מעל לתנועה המותאמת. סילוג, זה סוף פסוק, יופיע כקו או כשתי נקודות בסוף הפסוק. גרנפורו, קרנפרה, זה כצורתן, כן הן, דומות לשתי קרנפרה. לא שני אתנוחו, תלשו ימין ותלשו שמאל על ידה. תלשו ימין, לא, זה תלשו ימין ותלשו שמאל על ידה. תביר יעמיד, ויש תביר. מה פירוש המילה תביר? שבור. יש בתימן קהילות, אינני חושב שזה רוב הקהילות, אבל יש קהילות כמו למשל שחדרה, שהם בכל אופן שהם נוהגים את התביר לקרוא בצורה מעט חטופה יותר, כמשפטו וכשמו. אמנם היום שהגענו לארץ ישראל, אחד מהיתרונות שיש לקחת אותם בזהירות, אחד מהיתרונות הוא שגם בתוך קהילת יהודי תימן היו כאלה אפילו מקהילת סנעה, נגיד, שהיא קהילה בעלת מסורת מפוארת, קהילת סנעה, שדווקא את הכלל, את הכלל הזה, את אופן הניגון הזה בנעימה מעט שבורה, אימצו מחלקם, חלקם, לא כולם, אימצו מקהילות אחרות. עכשיו צריך לדעת אני אתן במעלה הדרך דוגמאות. צריך לדעת שהתביר הזה, ובמיוחד שבא ובא צמוד לטעם טפחו, יש שם פעמים שאם אנחנו נעמיד אותו באופן מובחן מדי, אנחנו יכולים לגרום להיפוך משמעות. אני לא אכנס לזה עכשיו, נכנס לזה בעזרת השם, אני אעמיק בזה בשיעור הבא, אבל אני רק אתן לכם כרמז, ואני לא אכנס לזה. בקהילות אחרות הטביר והטפחו כוחן הפוך מאשר אצלנו. כלומר, הטפחה חזקה יותר מהטביר. ובמקרה הזה, האמרה, הקביעה הזאת שהטפחה חזקה יותר מהטביר שבא לפניה, יותר מתיישבת עם משמעות הפסוק. אני לא אכנס לזה עכשיו, אני אתן לזה דוגמאות, תמתינו בסבלנות.
הטביר גם משמש הכנה שאנחנו
אומרים
לקראת סוף פסוק.
לא, הטביר יאמר לך שאתה לקראת אתנוח או לקראת סוף פסוק. וכאשר לעתים תופיע אחרי הטביר טפחו. אבל הוא יופיע, ולעתים לפני הטביר יופיע דירג'ו.
יש כאלה שקוראים את הטביר לפני הטיפחו, ומעבירים אותו.
אז זה בדיוק מה שאמרתי. בדיוק. זהו, יפה. מה שאני אומר זה, יש פה עוד טעם, עוד מעלן בעניין הזה, שזה מתאים למשמעות הפסוק יותר, ואני אתן לזה דוגמאות. אני עכשיו סוקר את כלל הטעמים, אני לא נכנס ל... אני אביא בעזרת השם בשיעור הבא כמה וכמה דוגמאות, בהן כוחה של הטפחה גדול יותר מכוחו של הטביר, על פי משמעות הפסוק. וזה משנה, את המשמעות אם אתה תיתן לטביר יותר כוח מאשר לטפחה.
אתה יכול לצייר לי איך נראית הטפחה, אני
שכחתי כבר. הטפחה? היא כמו פסיק.
איפה? מעל המילה או מתחת למילה?
הוא מתחת למילה, הוא כמו פסיק שהולך אחורה. יפה. עוד טעמים מעמידים. זוגף ג'ודל, זה כיף גדול, שתי נקודות וקו לשמאלן. זה אתה מדבר, טוב שאתה מעלה את זה. רציתי לומר דבר אחד, אני לרגע עושה אתנוחו בסקירת הטעמים. רציתי לומר דבר אחד, טוב שהזכרת לי. מה שדיברת עליו, השני זקפים רצופים, מדובר על טעמי איוב משלי תהילים. איוב משלי תהילים, יש לנו כפדלת ספרים בתנ"ך, שכולם מתנהלים על פי אותה מערכת טעמים, לבד משלושה אלה שסימנם אמת, איוב משלי תהילים. ושם יש הבחנה בשני זקפים רצופים, בעזרת השם, כה יוסיף השם עלינו וכה ייתן, אנחנו בעזרת השם אחרי שנסיים את לימוד טעמי 21 ספרים, נגיע לטעמי אמת, יום משלי תהילים.
מי קורא בדיוק על טעמי?
קוראים. יום בבית הכנסת. יום בבית הכנסת. משלי. תדע לך, במשלי בדרך כלל הפסוקים קצרים וקלים יחסית, אז שם לא תמיד חייבים בקיאות בטעמי אמת, אבל לקרוא איוב בלי לדעת את טעמי אמת, אתה יכול תוותר מהר מאוד. כן, יפה. אז זה היה זקף גדול. אותם זכו לזו, זה כמו הסרול, כמו תנועת הסרול, רק הפוך ומעל המילה. שלוש נקודות. נקודה ותחתיהן עוד שתי נקודות, נקודה ותחתיה שתי נקודות, זה מופיע מעל, זה מופיע תמיד, הוא לא יופיע מעל התנועה המותאמת, הוא תמיד יופיע לשמאל המילה, בקצה השמאלי למעלה של המילה. זאת אומרת שהוא לא, הוא לא מעיד על מקום ההתאמה במילה, אנחנו נגיע לזה. והוא מופיע, והוא מגיע תמיד אחרי הזילגו, נכון. פוזר, זה כמו מעין צדי, צדי סופית הפוכה כזאת, הוא גם מעמיד, והוא מופיע, הוא יופיע במקום במקום ההתאמה במילה. רביע, זה כמו מעין מעוין שחור, הוא גם יופיע למעלה. תלשו יומין, היא תמיד תופיע מימין, ולכן היא גם נקראת תלשו יומין, והיא גם מעמידה. עכשיו אני רוצה להסביר. הכלל הנקוט בידינו הוא שבתנועה בה יופיע הטעם, שמה נמשוך את המילה. כמו למשל, פעמים אני אומר או נחי, או נחי, יש ג'יריו באלף, אבל זה לא ג'יריו, אין אב לג'יריו, זה לא טעם ראשי. הטעם הוא בסוף המילה, בחף. או נחי. יש פעמים שהטעם מופיע בנון, או נחי. או נחי. מי או נחי, כי אלך אל פרעה וכי עשי. את בני ישראל ממצרים, אז הטעם בנון מי אנכי. אז הכלל אומר שמיקום הטעם, מיקום הטעם הוא מיקום ההטעמה וניגון, והניגון במילה לבד, לבד מאיזה טעמים? זירגו, הטעם זירגו שנגיע עליו, סגול לתו, פישטו, תירשו שמאל, שהם תמיד יופיעו בסוף המילה משמאל, או תירשו יומין, שתבוא לעולם בראש התיבה, מימין. אלה טעמים שמיקומם קבוע ואינו מעיד על מיקום ההתאמה במילה. לכן חלק מהנקדנים וכותבי הפורושות, מעשו, לקחו ושכפלו את הטעם הזה, כתבו אותו פעמיים. פעם אחת הוא יופיע במקומו הקבוע, או צמוד לימין או צמוד לשמאל. פעם נוספת שמו אותו, זאת אומרת, כתבו אותו פשוט פעמיים במילה את הטעם הזה.
אני יכול לדחוק, אני מתמישו שמות. גם וגם, אבל.
לא, אין לך שני טעמים. ככלל, לבד מכמה חריגים, לא וג'יריו, כן? ככלל, לבד מכמה חריגים וג'יריו, לא יופיע על מילה אחת יותר מטעם אחד. דוגמה. הנה אנכי כרת ברית. אז הסגולתו היא תמיד תופיע לשמאל. אז שמו את התקועה בשמאל, כתבו אותה גם עוד פעם על הנון, כדי שתדע שאתה צריך לנגן בנון. פשוט כתבו אותה עוד פעם על הנון. כלומר, כתבו ככה. כי אתה מכיר את הטעמים, אתה יודע שמה שמופיע בקצה המילה לשמאל או לימין הוא תמיד תקוע שם, כי זה הטעם הזה. כלומר, רק הטעם שמופיע באמצע המילה הוא הטעם שמתאים. כי זירגו היא תמיד תופיע על השמאל, היא תמיד תקועה על השמאל, תמיד היא עושה הישר לשמאל. אז תכפלו אותה, שמו אותה עוד פעם במקום של התאם, כדי שזה לקרוא עונכי ולא עונכי. אז הנה עכשיו אותו דבר בפישטו. עכשיו על הפישטו הזאת, אם היא מופיעה פעמיים או לא, הרבה נחלי דיון נשפחו בין מורי יחיא סלוח מהריץ לבין מסורות אחרות. כי הוא אומר שהפישטו הזאת, אם היא מופיעה פעם אחת, זה אומר שאתה צריך, הוא כאילו כביכול אומר שהמיקום של הפישטו מעיד על הטעם של המילה. נגיד אם כתוב, אם כתוב מזבח עם פישטו, הוא גורס שאתה לא צריך להגיד מזבח, אלא צריך להגיד מזבח. כן. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס לזה עכשיו. אני אדבר בעזרת השם בשיעור הבא על חלק הדקדוק במסורת מדויקת. בעזרת השם. אז זה כבר לא פישטו, זה אותה צורה, זה יפה. אתה נותן לנו את המדרגה הבאה, אנחנו עוד לא שם, תכף נדבר גם על זה. יש טעמים שצורתם נראית זהה, אבל זה לא אותו טעם, אבל המיקום שלהם הוא משנה את איזה טעם זה. אז אלו היו הטעמים המעמידים. הקבוצה הבאה, שהיא קצת פחות חזקה ממנה בהפסקה בנעימה, היא נקרא טעמים המפסיקים או יפרגו. טעמים שמפסיקים, כלומר אתה עושה הפסקה קלה בנעימה אבל ממשיך. הייתי ממשיל את זה, אם הייתי מצייר לכם קווים, הייתי ממשיל את זה באופן כזה. הייתי אומר לכם שנגיד, וגם מישהו יכול לצלם, אני יכול לצלם את זה. הוא אומר שהטעמים המעמידים, אם הנעימה שלי היא גל, נגיד שהנעימה שלי היא גל, טעמים המעמידים מפסיקים את הגל ואז מתחיל גל חדש. יש גם הפסקה נשימתית. הטעמים המפסיקים, טעמים המפסיקים, אתה לוקח נשימה חדשה אחרי שאתה מעמיד. טעמים המפסיקים, אתה לא לוקח נשימה חדשה, אתה עושה מעין ככה. זה הטעמים המפסיקים. הטעמים המוליכים, הייתי ממשיל אותם באופן הזה. הייתי אומר, עכשיו ישר, אולי רק עבה יותר. פה אני מתאים פשוט. עכשיו ישר, אבל רק פשוט עבה יותר. זה טעמים המוליכים. זה כזה שיהיה... דרך אגב, אפשר עוד להמשיך, עם הדימוי הזה, גם לגבי ההבדל בין פישטו לטיפחו. אני עוד אגיע לזה, אולי היום. עכשיו, הטעמים המפסיקים, הנעימה שלהם שוב, זה למשוך, להשתהות מעט מעל התנועה שבה יופיע אותו הטעם המפסיק, אבל להמשיך במרוצת הקריאה. למשל, בראשית בורו אלוהים, על בראשית יש טעם מפסיק, יש שם פישטו על בראשית בסוף, אז אני לא עצרתי את הנשימה. בראשית בורו, כלומר רק העליתי קצת, משכתי קצת, אבל המשכתי את הנעימה. יפה. מהם הטעמים המפסיקים? זירגו, הנה עונכי קורת ברית. לא הפסקתי את הנשימה,
אתה
מסלסל
את הקריאה.
מסלסל, אבל לא מפסיק את הנשימה. במקרה של הזירגו, מבין הטעמים המפסיקים היא היותר משמעותית. אבל עדיין היא לא מעמידה אותך ועוצרת לך את הנשימה. זה לא כמו יגורו המים. עוצרתי את הנשימה. מתחת השומיים. על מוגם אחוז. ותרואה היבושו. אז שמתם לב, יגורו המים, טעם מעמיד, אני מתחיל נשימה חדשה, הפסקתי את הקו, מתחת השומיים על מוגם אחוז, השומיים פשטו, אני מושך קצת, מסלסל קצת, אבל לא עוצר את הקו, אני ממשיך במרוצת הקו. יפה, אלמוגם, טעמים מוליכים. ממשיך. יפה. ומי הם הטעמים המוליכים? אז לא, היא תוליך, היא צורתה כצורת הפישטו, כמו שאמר לנו פה נתנאל היקר, אלא שהאז לא, הפישטו, סליחה, אני לא בטעמים המוליכים, עכשיו אני בטעמים המפסיקים. טעמים המפסיקים. אז התחלנו, זירגו, תפסיק התנועה שלה כעין תנועת גל, כמעין אין סוף כזה. אז זירגו היא תפסיק, זאת הפסקה יחסית מתונה עם סלסול הכל, אבל עדיין לא עצירת מרוצת הקריאה. טיפחו, היא כעין פסיק הולך אחורה, היא גם טעם שהוא מפסיק, אבל לפני האתנוחו, ההפסקה בה יותר מיושבת כהכנה לאתנוחו. היא מעין לקחת את הקו, מעין לקחת את הקו וקצת להחזיר אותו אחורה כתנופה לקראת האתנוחו. כן, בזאת תבוחנו. فرعوا انت صوم مزا كي ام بابا اخي خم هجودن هنا بز لعبد المي متفخ شو مفيعا بسوف פסוק שבטר קלה اخي خم هجودن هنا هجودن يشتفخ ده لو نسمع כמו بزات تبوخه فهمتم لب שתפחו, אותו טעם, רק לפני התנוחו, הוא נשמע כמכין להתנוחו, הוא יותר עמוק ומשמעותי, הוא כמו סוג של הכנה לקראת הכוח של התנוחו, ולפני סוף פסוק הוא פחות משמעותי. אז זה התפחו, היא גם טעם כאמור מפסיק. עוד טעם, יטיב מוקדום. יטיב מוקדום, יש לו אותו צורה של שופר הולך, שופר הפוך, אותה צורה של שופר הפוך, אלא הוא היטיב מוקדום, הוא מופיע תמיד בתחילת מילה ומעט לפניה אפילו. לפני הטעם, הוא מופיע לפני הניקוד של האות הראשונה. לפני הניקוד של האות הראשונה, מתחת למילה. יש תנכים וכל מיני חומשים לא מדוקדקים כדבעי שבהם אתה יכול להתבלבל בין השופר ההולך לבין השופר הפוך לבין היתיב מוקדום. כן, תאג'ו מדויק. כן, יפה. ועוד כלל לגבי היתיב מוקדום, שהוא תמיד יופיע במילה מלעלית, לא במילה מלראית. בארז תחלת, נגיד, תמיד יופיע במילה מלעלית. עוד טעם מפסיק, פסיג, כשמו כן הוא קו שיוצר הפסקה. המדקדקים לא עושים הפסקה בפסיג כמו הפסקה של הפישטו, אלא הם מעט יותר ממחישים את זה שיש כאן הפסקה. כן, כן,
כן. לא, אפשר להפרדה.
הפרדה, אפשר לומר. הפסקה, הפסקה, פסיק. פסיק.
דומה
לתרפעמי. לא, לא בדיוק. למשל, וחגודת על עוזור בן אהרון הכהן, על עוזור יש לך פסיק, אהרון שמן המשחו וכתרת הסמנים. זה נכון, אל אל אדוני ויועד לנו, נכון, אבל זה לא קריאה על פי טעם במקרה של הלל במקרה הזה, וזה גם שייך לאמת איוב משלי תהילים, אבל בכל אופן זה גם נכון, גם שם זה מופיע. אז זה הפסיג. פשטו צורתה גם כמו מעין גל הולך קדימה, כמו חצי קשת בענן כזאת, כמו הצורה הפשטו, כמו הצורה של טעם אחר מוליך שנקרא אז לא, שתכף נגיע אליו. אבל הפשטו תמיד תופיע בקצה המילה משמאל למעלה, והיא טעם מפסיק, והיא לא מעידה על מיקום ההתאמה במילה. לכן היא אחד מהטעמים שהנקדנים בחלק מהפרשות ראו לנכון לנקד אותו פעמיים. מה? לא, לא, לא. דורבון זה משהו אחר. ראו לנכון לנקד אותו, לנקד אותו פעמיים. מדוע? כדי שתדע איפה להתאים את המילה. דוגמאות למילה שזה מופיע פעמיים. אני חושב שבראשית את השומעים, לא 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 לא, את השומעים ותפחו, אז איפה זה כתוב לך? אבל רגע, תראה את הפסוק הזה. הנה, הנה. ויאמר אדוני אל משה, רואי פי את הועם הזה, והנה עם גשע רף. רואי פי, המילה רואי פי, זה בפרשת כי תשא. המילה רואי פי, יש בפשטו על התו, אבל איך אני אומר? רואי פי, או רואיתי.
רואיתי
אז הועם הזה. כלומר, הפישטו היא תמיד תופיע בשמאל. אז פה היא ברואיתי, היא תופיע מעל התף יוד בסוף. אז איך תדע איפה להתאים? אז לכן, הנקדנים המדייקים הוסיפו לך עוד תפחו מעל האלף, כדי שתקרא רואיתי את הועם הזה. בסדר? כן, אתה צודק. ולפי החלוקה, כן, לפי החלוקה של תיג'ן. כן. יפה. זו דוגמה לזה. אז היינו בפשטו. היא תפסיק. עוד טעם שהוא נדיר יותר, שלשלה, צורתה גם כן שלשלת עולה כזאת. כן. וישחוט או וימוען. וימהמו. וימוען. וימהמו. זה הטעם של השלשלת. ובכל אופן הטעם הזה הוא גם צריך לא להשתהות עליו הרבה כאילו היה טעם מעמיד, אלא לקרוא אותו ולהמשיך במרוצה, כי זה סוף כל סוף זה טעם מפסיק ולא טעם מעמיד. פורים בנבו גרשם. נכון, ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם. כן, נכון. נכון. יש מקומות שיש שני פשטין, בין אם הנקדה נוסיף את זה כדי להמחיש או בין אם לא. אז גם מקומות שיש שני פשטין זה כמו הפישטה, גם זה מפסיק. זה נקרא תרן פישטין. מפסיקה כמו פישטה. כמו פישטה, כן.
היא מפסיקה, אבל זה לא כמו הפישטו
שיש
שם,
היא מתאמת
במקום מסוים.
זה תלוי בטעם של המילה, אבל הפישטו, הפישטו, הפישטו... לא, 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 זה בדיוק כמו ראיתי, רק הפישטו הוא כוחה לסלסל מעט בסוף המילה, אבל היא לא מעידה על מקום ההטעמה באמצע המילה. לכן צריך את ה... את הפישטו השנייה, שמנקדים אותה פעמיים, כדי שתדע איפה להתאים.
מה זה בנדה?
למעשה, ברגע שהנקדן החליט לנקד כל פישטו פעמיים, אז למעשה זה כמו תרן פישטין, נכון.
אתה
שמצא
לה 90%
תלוי בנדה.
את השלשלה? נכון, וזה טעות. השלשלה היא לא זילת.
מה השונים?
טוב, אנחנו זמננו הולך ומתקצר. אני רק רוצה לעבור. בדיוק, כן. מרעיד את הכל, הרעדת הכל. הרעדה ועליית הכל. כן. יפה, נכון.
הוא כאילו מדגיש, אתה
צריך
לפחד עכשיו. יש פה משהו
שקטע יפחד. תראה, המשמעות הרעיונית של הטעמים, כתבו על זה אנשים כל מיני סברות, אבל זה לא עכשיו, זה יכול להיות אולי, אבל יכול להיות. הטעמים החלשים ביותר מבחינת ההשפעה שלהם על הקריאה, הם הטעמים המוליכים, יסירו. יסירו, כמו סיר מע אללה יסיר מעק. מה זה סיר מע אללה יסיר מעק? לחם אלוהים, לחם השם, ילך איתך. יפה. אז מי הם הטעמים המוליכים? אז לא, אותה צורה כמו פשטו. אז יפה, אתה שואל שאלה טובה. קודם כל, אתה שואל שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אני לא רוצה להרחיב בה עכשיו, אני רק אומר כזה דבר. קודם כל הם מעידים על מקום ההטעמה. אבל אתה אומר, למה כל השוני והגיוון ביניהם, בתוכם? אז יכול להיות מצד אחד שזה מגוון ומזכיר לך, אולי זה יותר, יש כל מיני צורות. זה מגוון לך בהיבט של הזיכרון, יכול להיות. זה דבר אחד. דבר שני, אולי יש מאחורי זה איזשהו פירוש, שעמוק יותר, שלא נודע לנו בדיוק מה הייתה כוונתו, ואולי יש כאלה ששימרו את המסורת, אולי יש כאלה שלא שימרו את המסורת הזאת, מסורת עתיקה. הרב קוק כתב על ספר שנקרא רש מילין, שהוא מרחיב על הדבר הזה, אבל אני לא קראתי את החיבור הזה. כן. זה היה קונטרס, הוא קרא לזה בהתחלה קונטרס. כן, גונדרס. על פי רוב, לא בכולם.
אם שני אותיות, בדרך
כלל
זה
לא. לא בכולם.
שני אותיות.
כן. אם יש לך שתי אותיות, יש לך רק תנועה אחת. אין לך איפה לטעות פה. שתי אותיות, זה תנועה. אין לך איפה לטעות פה. מה שכן, הג'יעיו שהיא תופיע במילה עם שתי אותיות, על פי רוב היא לא מושכת את ההגיעה כמו במילה בעלת שתי הברות ומעלה.
אתה רגיש את זה.
יפה, מי הם הטעמים המוליכים? אני אעבור עליהם בזריזות. אז לא, תוליך, יורח בניומה, מגף, שפור הופוך, דירג'ו, מערוכו, שפור הולך, תלשו סמל. וכפי שאמרנו, חלקם אינם מעידים על מקום ההטעמה במילה, כמו התלשו סמל, שהיא תמיד תופיעה בשמאל, אז אכן היו מהנקדנים שכתבו את הפעמיים כדי שתדע איפה להטעים. אנחנו נעמוד כאן, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא בנושא הטעמים המוליכים.
אני רוצה לשים משהו. הדרגה, הדרמנים משום מה, האשכנזים, אם נשים לב, איפה שצפי הדרגה, יש חשיבות לנקדן רצה שאנחנו נדגיש את המילה. אתם יודעים לא מדגישים. הדרגה היא מופיעה בשביל להדגיש את המילה.
נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא, תזכיר לי את זה בשבוע הבא, הנה, ברוכים תהיו.